אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
זו תוכנית ה-42 של האמת היא. במדריך הטרמפיסט לגלקסיה של דאגלס אדמס, התשובה לשאלה האולטימטיבית של החיים, היקום וכל השאר, היא 42. 42 היה מספר החולצה של ג'קי רובינסון, האיש ששבר את מחסום הגזע בליגת הבייסבול האמריקאית. אירוע שלהגיד עליו שהוא גדול יותר מספורט זה להקטין אותו. הרחוב ה-42 במנהטן, העובר דרך טיימס סקוויר, הוא אחד מהסמלים של אזור הבידור והתיאטרון המפורסם, והונצח בסרט ובמחזמר. שבוע העבודה הרשמי בישראל הוא בין 42 שעות, ואנחנו, שזו העבודה שלנו, נתחיל.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
אפשר לחיות בתל אביב עד יום הכיליון, אבל להיקבר, חבר חביב, אפשר רק בחולון, כתב מאיר ויזלטיר על האיש העברית הראשונה. תל אביב היא עיר ממשית ולא פחות מזה סמל. מדינת תל אביב, המקום שמתעקש לחיות, כאילו אין מסביב ישראל ומזרח תיכון. היא אחת הערים העיקרות בעולם, צפופה ורועשת וחיה 24 שעות ביממה, ומעוררת רגשות עזים של אהבה, שנאה וקנאה. יותר מ-20 שנה רון חולדאי הוא ראש העיר ונשיא מדינת תל אביב. בתקופת כהונתו היא הפכה ליעד תיירותי שנבחר ברשימת היעדים המבוקשים במגזינים נחשבים, כאלה שמיועדים לאנשי הייטק וכאלה שמיועדים לקהילה הלהט"בית. בעיני רבים חולדאי, הטייס הקיבוצניק, לא רק מנהל את העיר שלו ביד רמה, אלא גם מסמל את מה שהם אוהבים ושונאים בה. רון חולדאי, שלום.
בוקר טוב.
שמעתי בהכנה לשיחה הזאת, שמעתי איזשהו פודקאסט אחר שעשית, ואמרת דבר מעניין. אמרת שכל מה שקורה בתל אביב בימים האלה נועד להביא את העיר משנות ה-50 של המאה שעברה לשנות ה-90 של המאה שעברה.
פחות או יותר.
פרט, תדגם, נמק.
לא אמרתי של המאה שעברה, אמרתי של אירופה.
כן, אירופה של שנות ה-90.
אירופה של משנות ה-50 לשנות ה...
אוקיי, תסביר.
אני אסביר. מדינת ישראל באופן גורף פיגרה ומפגרת בצורה דרמטית, בעיקר בשני נושאים עיקריים אחרי מה שקורה באירופה. זה בנושא של תחבורה ציבורית ובנושא של, נקרא לזה, דיור. בשני הדברים האלה אנחנו נמצאים בפיגור אדיר. יש הבנה, וכשאצלנו מבינים משהו, אז זה לא דרך השכל, אלא דרך המשבר. כבר דיברנו על זה פעם, כשיש משבר באים לתקן. ואומנם, העיר הזאת נמצאת כרגע במצב שבו מי שמסתכל עליה רואה, זאת עיר כאילו דירה ברמונט, דירה, דירה בשיפוץ. אז אותו דבר זה העיר תל אביב יפו. וזה כתוצאה מעובדה שבונים כאן שלושה קווי רכבת בבת אחת. שלושת הקווים האלה, זה גם כן, זה לא בבת אחת, אחד מהם יתחיל לפעול כבר השנה, ויצור שינוי דרמטי ביכולת הגעה על הקו שבין בת ים לבין פתח תקווה. הקו השני הוא זה שנבנה פה בנבירול, אבל הוא מגיע מכיוון רחובות ראשון וחולון, והולך עד הרצליה, עם ענף לכיוון עתידים. ועוד קו שמגיע ממזרח, עושה סיבוב באלנבי, בן יהודה, ארלוזרוב.
שהקווים האלה יהיו, אם נרצה אלוהים, 27-8.
נכון, נכון. אז ב-27-8,
אבל אני רוצה, ברשותך אני רוצה להתייחס למקרו של זה.
אני מדבר, אוקיי.
למקרו של זה, למה אתה נוקב באמירה שנות ה-90?
למה אני נוקב בשנות ה-90? אני כי גם באירופה כבר התקדמו מאוד מאז לשנות ה-90, ושלושת הקווים האלה הם רק התחלה של תהליך, שכבר באירופה בשנות ה-90 היה קצת יותר טוב. Yeah. בכל הנושא של תחבורה ציבורית, אנחנו פשוט עיכבנו את התהליך בכך שבשנת 2000, כשחתמנו את ההסכם, במקום לעשות רכבת קלה, במקום לעשות מטרו, הלכנו לרכבת קלה. והעובדה היא שאז אנשי האוצר שאמרו לי באותות ובמופתים ושכנעו את שר האוצר שלא צריך מטרו ומטרו זה מיותר וצריך לעשות רכבת קלה כי זה עולה פחות, אומרים היום, מי זה היו אלה שנמצאים היום? אומרים על אלה שהיו אז, שאיזה מין...
כי אחד הדברים מפקידי האוצר זה שאלה שהיו נמצאים היום לא נולדו, אז הם נהיים
צעירים. כן, נכון.
לא, אבל אני רוצה באמת להתייחס לזה, אנחנו משוחחים על תל אביב, אבל אני רוצה להתייחס לזה גם בהיבט של, כי שוב, אתה כל הזמן...
אבל הנקודה היא שכשאני מדבר, אני לא מדבר על תל אביב.
כן.
וזה גם כן נכון, צריך להבין.
נכון.
כשאני מדבר על תל אביב, אני מדבר על מטרופולין גוש דן, או מרכז הארץ מגדרה עד חדרה. זה מטרופולין אחד, זה הגודל של לונדון, זה השפעה הדדית אינסופית. אנחנו 500 אלף תושבים וקולטים מיליון אנשים יום-יום שנכנסים לעיר הזאת ויוצאים ממנה, בין אם לעבוד, בין אם להתרחץ בים, בין אם לקנות, לבקר קרובים, לאכול, לבלות במוסדות התרבות וכן הלאה. ולכן, תמיד ההתייחסות שלי הייתה למטרופולין גוש דן, ולא לעיר תל אביב, יפו בלבד.
תסביר לי את זה, אנחנו לא באנו לעשות תחקיר היסטורי, אבל תסביר לי את זה כי זה מרתק. כל הערים שאתה יכול לדבר עליהם כדוגמאות, הם ערים שלא בשנות ה-90 של המאה שעברה היה בהם מטרו, בשנות ה-40 של המאה שעברה היה בהם מטרו. הדוגמה הכי טובה דווקא היא לאו דווקא אירופה. הדוגמה הכי טובה לאי כזה שיושב ומשרת כל כך הרבה אנשים יחסית לגודלו, זה נגיד מנהטן. כן, ששם, אפרופו
כן, הרכב הפרטי, לא...
שנדבר עליו, הרכב הפרטי לא קיים בכלל.
זה נכון.
מי אבל... חשב שרכבת קיים, אגב, אני זוכר שיחות שלך ושלי על זה לפני הרבה שנים, שאתה מסביר לי למה זאת טעות. מי חשב שהדבר הזה, ושאם כבר חופרים, צריך לעשות משהו זמני כזה וקל כזה, ולא פותר את הבעיה באמת כמו רכבת קלה?
משרד האוצר.
שנימוקיו היו שזה עולה פחות.
שזה עולה פחות, ושדרך אגב, ונימוקיו היו בעיניי, אני אומר את זה בצורה לא נעים להגיד, אבל אני אומר אותה בצורה ברורה, בידיעה שהם לא אומרים אמת. לגבי הצפי, לגבי מספר הנושאים בעתיד. אני ראיתי את השקפים, אני ראיתי את הנתונים, אני התרעתי על כך, אלא מה שהייתי בודד, בלי יכולת שעומד מאחוריי גופי מחקר ואנשי תחבורה שמוכנים לבוא לעמוד לצידי ולטעון מפני שכל הפרנסה שלהם מגיעה ממשרד התחבורה ומשרד האוצר.
לא צריך אפילו גופי מחקר, כל מה שצריך זה הלמ"ס, שיגיד לך כמה אנשים נולדו ב-98 כשאתה נכנסת.
הכל היה, את הכל הראיתי, היום כל היה, הכל הראיתי ואמרתי, אמרו לי שאני גם צריך להבין, מדובר על ראש עיר, שזה אתה נבחר, 1999, שמנהל מלחמה של דון קישוט, מול כל המנגנון העצום, בלי יכולת, בלי כוח פוליטי, בלי זה, כולם אמרו לי, מה אתה מבין? אתה חדש, אתה לא מבין. אבל אני כן ידעתי, אבל המומחה הקנדי של הפרויקט אמר לי בשקט, אתה צודק, אבל אני לא יכול להופיע, בניגוד למעסיק שלי.
כי אנחנו רוצים לקחת את זה לא לתחקיר על 98-9, אנחנו רוצים לקחת את זה למקרו הישראלי בהקשר הזה. האם המקרו הישראלי ביכולת לקבל החלטות כאלה, נגיד לגבי...
הבעיה היא במקרו הישראלי לקבל החלטות בכלל.
אוקיי.
אם ניקח החלטות, אם ניקח דבר אלמנטרי, בכל העולם הגדול, אין מדינה אחת שבה תחבורה מנוהלת על ידי המדינה. בכל העולם הגדול, התחבורה מנוהלת על ידי ארגונים, או חברת התחבורה של ברצלונה, או חברת התחבורה של פריז, או חברת התחבורה לונדון טרנספורט,
שהיא גם חברת התחבורה של פריז רבתי, זאת אומרת, היא לא,
לא חברת... לא, אני מדבר על לונדון.
של... אני אומר, לונדון...
פריז, נכון. כן. ופריז, כן. חברת התחבורה של פריז, מנהלת את כל התחבורה של כל האזור, וכך זה בברצלונה, כן. וזה מובן מאליו. כן. מפני שסך הכל האינטרסים הם איך מגיעים, איך יוצאים וכן הלאה, כשהעיר הראשה היא זאת שמשרתת את סך הכל המטרופולין. אבל זה לא העניין. העניין הוא שמי שנמצא בשטח, הוא זה שיכול... ויש לו את האנרגיות כדי לבצע, ועוד דבר אחד, ראש עיר נבחר או לא נבחר אם התחבורה עובדת, מפני שהסמכות היא אצלו. אצלנו, ראשי ערים, בכלל זה לא מעניין אותם, כי מנהלת את זה המדינה באיזושהי צורה, אבל אין להם, הם מרגישים חסרי עונים, לעומת
האפשרות. מצד שני, גם לא אחראים פוליטית.
והם לא אחראים, הם לא אחראים פוליטית, חוץ מהמקרה שלי. חוץ מהמקרה, דרך אגב, הפרטי של ראש עיריית תל אביב, גם בהיעדר סמכות ואחריות לנושא, התושב לוקח אותו כמי שאחראי.
כמדומני, אגב, וכדי לסגור את העניין הזה, שבזמן שאתה נבחרת, הסוגיה שאנשים התעסקו איתה, אפרופו תחבורה, הייתה יותר חנייה מאשר תחבורה. האם יש לך תוכנית חנייה? אני מניח שנשאלת את זה כשרצת...
זה לא מדויק. אפשר להגיד שרוני מילו.
כן.
נבחר על רקע הצגת מפה של רכבת תחתית בתל אביב. זה לא מדויק. באזור שאני, בתקופה שבה אני נבחרתי, נושא החנייה הדרמטי, כי היה פה כאוס בלתי רגיל, כולם חנו על המדרכות, הייתה ברדק בלתי רגיל, והיו תלונות מתקופת שיץ' על כך שפעם היו סנדלים, סינדול.
כן, סנדלי דנבר, כן בטח.
כן, ואני באמת עשיתי בגדול, עשיתי צעד שהוא אנטי תחבורתי, והוא מאוד פוליטי בכך שהבטחתי חניה חינם לתושבי תל אביב.
כן. ועדיין זה היה מתוך המחשבה שאנחנו צריכים לשרת את הרכב הפרטי. כשהיום אתה בא ואומר, היום הרכב, אתה כמעט אבי המשפט בעברית של הרכב הפרטי הוא אויב.
אני לא אומר שהוא אויב, אני אומר פשוט נגמר העידן של הרכב הפרטי. הרכב הפרטי, השמונה מטר המרובעים האלה שעולים לכביש, תמיד ובכל מצב יפגוש עוד אחד כמוהו ועוד אחד כמוהו ועוד אחד כמוהו, וכולם יהיו תקועים ביחד. והבעיה היא לשנות תפיסת עולם, תפיסת עולם שאומרת שאם אנחנו רוצים להתקדם מהר, אנחנו צריכים לנסוע ביחד עם אנשים אחרים. או לעבור ממצב שבו בעלות על רכב בכלל לבטל אותה, ולספק תחבורה בדיוק לפי דרישה, בדיוק כמו מים.
חשמלית, שיתופית, חכמה, כל אחד יודע להגיד את הדברים האלה.
כשאומרים שיתופית, אנשים לא מבינים, כי אנשים חושבים, יהיה תחבורה שיתופית, ואני אחזיק את הרכב ואסע איתו. ואני אומר, לא. אם אנחנו מייצרים מציאות חדשה, שבה אין רכב פרטי בכלל, אני מזמין רכב, הוא מגיע אליי מהר, הוא לוקח אותי מהר למקום מושבי, או מחבר אותי עם תחבורת המונים, כמו רכבת. אבל זה בכל מקרה, דרך אגב, הטכנולוגיה למשל, אפשר להגיד היום בצורה ברורה, הטכנולוגיה של תחבורה אוטונומית ללא מגע יד אדם קיימת. כל הבעיה של יכולתה לפעול נובעת מהעובדה שהיא כרגע צריכה לנסוע מול אנשים שנוהגים ברכב.
היינו יכולים לדבר על זה ארוכות, אבל לא על זה התכנסנו, כי אתה במקביל עושה עוד דבר, וגם עליו דיברת בזה, וזה נקרא לזה מהפכת הצפיפות. זאת אומרת, תל אביב שתוכננה, נבנתה לסדר גודל מסוים, לא רק עומדת לקבל עוד רבעים מצפון, אלא אם אני יוצא מפה, מבניין העירייה והולך צפונה, הכל זה אתר
אוקיי,
בנייה.
אז אני אדבר...
וכל בניין של חמש קומות הופך להיות שבע
אז,
קומות.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה ככה. אם אתה שואל אותי למשל, איך תראה תל אביב בעוד 20 שנה?
אוקיי.
אז אני אומר, היא תראה הרבה יותר כמו עיר מודרנית באירופה, במובן העקרוני של צפיפות גבוהה מאוד, שירותים טובים מאוד, ומערכת תחבורה ציבורית יעילה. בניגוד לאירופה, היא תראה יותר כמו עיר בארצות הברית, במובן של הגובה. כי במדינת ישראל, כל שיטת הבנייה מייצרת בעיה בזונינג, בעניין של המגרשים, ואנחנו אצלנו במזרח התיכון כולם רוצים ארבעה כיווני אוויר, באירופה אין ארבעה כיווני אוויר, במקרה...
אין חצר.
לרובם יש חלון אחד, מה שנקרא, כיוון אחד.
ואין חצר.
אבל מבלוק לבלוק, ובפריז, שעיר לא גבוהה, היא 9 קומות בגורף, היא עיר הרבה יותר צופה מתל אביב, אולי פעמיים צפיפות מאשר בתל אביב, מהשימוש המוגבר בשטח, אבל לא לעלות לגובה. תל אביב תיראה עיר גבוהה מאוד, ואפשר לראות כבר את התמונה, איך היא תיראה בעתיד, אבל השירותים לתושבים יהיו הרבה יותר טובים, וצריך להבין את זה.
מה זה השירותים לתושבים?
צריך להבין שככל שהצפיפות יותר גבוהה, כך הנוחות והאפשרות לתת לבני אדם את כל השירות בתחום מושבם, ביכולת ללכת 10 דקות ברגל או 10 דקות באופניים, הולכת וגוברת. תחשוב בעניין הכי פשוט של השקעה בביוב.
כן.
במושב, הביוב עולה הון בין בית לבית. בתל אביב, בית לבית, זה בין 300 משפחות ל-300 משפחות, מרחק הרבה יותר קצר של צינור ביוב.
כן.
ולכן העלויות של השירות, האפשרות לתת גיוון, האפשרות ליהנות מתרבות, מחינוך, מגוון שירותים של חינוך. תחשוב, מערכת החינוך המיוחד בארץ, כמה משקיעים, הורים, בנסיעה לבתי הספר לחינוך מיוחד, משום שמיעוט המשתמשים בהם יחסית, מייצר מציאות שבה צריך לנסוע ממרחקים גבוהים. בעיר צפופה, ההתמחויות בכל תחום מאפשרת לכל בן אדם לקבל את השירות הרבה יותר קל. וכך אתה מייצר מציאות שבה באמת, אנשים מוכנים לשלם מחיר תמורת העובדה שהם יושבים באיזשהו מקום שנותן להם ומשרת אותם בצורה יעילה בכל ההיבטים של חייהם, כאשר נסיעה לביקור קרובים זה דבר שמחייב אותם לנסוע למרחקים. אבל בגדול, כל מערכת השירותים. שמע, אני רואה איך אנשים במושבים, הם עבדים של הרכב שלהם, להסיע את הילדים לכל מקום. אני עברתי את זה בתור ילד. אני חי את זה בתור 30 שנה. אני חייתי, גידלתי את ילדיי במושב, אני מכיר את הדבר הזה. המושב עצמו אינו מספק שירותים. אלא מה? בואו נדבר על נושא אחר בתחום הדבר הזה, כדי להבהיר אותו. שנות ה-50, שנות ה-50 היו שנות הרכב הפרטי. שבהן, כתוצאה מהדבר הזה, הערים הגדולות סבלו מדידה אל הפרברים. בן אדם בזמן, מהעיר, רצה שיהיה לו דשא גדול ובית גדול וכן הלאה, והוא נסע די מהר למקום העבודה שלו מהפרבר. המציאות הזאת השתנתה, אי אפשר לנסוע מהר מהפרבר לעיר. ולכן בני אדם חזרו למרכזי הערים, כדי לקבל את השירותים, כי התברר להם שלהיות בפרבר זה די משעמם.
כן, אבל נכון להיום,
וזה לא מספק שירותים.
אתה מבטיח להם שני דברים בתל אביב. אתה מבטיח להם 20 שנה של סבל, ובישראליות אנחנו אומרים, אני יודע שהסבל יהיה, אני לא יודע אם יהיה אחר כך טוב.
לא, אני לא מבטיח להם, לא 20 שנה. אני מבטיח להם 7 שנים, 6 שנים. בעוד 6 שנים, העיר הזאת נראית אחרת.
תן לי אותה בעוד 6 שנים.
בעוד 6 שנים יש בה 3 קווי רכבת שמביאים אלה כל בן אדם בעיר הזאת, במרחק של עד 500 מטר ממנו, תחנת רכבת. וכתוצאה מזה הוא לא צריך אוטו, הוא יכול לנסוע בתוך העיר הזאת, ללא ספק, וגם לראשון לציון, לפתח תקווה, להרצליה, וכן הלאה וכן הלאה. גם מרחיב את המטרופולין הזה בצורה דרמטית ביכולת הגעה לקריית אונו, לשיבה וכן הלאה, בלי להשתמש ברכב פרטי. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שכתוצאה מההצטופפות והשקעות שאנחנו מבצעים היום והתחדשות עירונית, העיר הופכת להיות הרבה יותר מודרנית מבחינת התשתיות שלה. אנחנו עובדים היום, אתה צודק, 3,000 פרויקטים פתוחים כרגע בעיר תל אביב יפו בו זמנית. רובם, דרך אגב, הם לא פרויקטים שלנו, הם נובעים כתוצאה מכל הדברים הציבוריים שמתבצעים
פה. מה זאת אומרת, תגדיר לי פרויקט לצורך העניין, זאת אומרת, זה לא 3,000 פרויקטים של הרכבת הקלה, מה זה פרויקט?
לא של הרכבת הקלה, כן. לא, אבל זה, חלקם הם לא של הרכבת הקלה.
פרויקטים של בינוי, זאת אומרת...
פרויקטים פתוחים ציבורית, ברור. ציבוריים.
אוקיי.
כי גם כשנתיבי איילון עובדים פה, או גם כשבונים פה מרכז תרבות, או כשבונים גן ילדים, או כשגם בונים בית ספר, אז זאת בנייה ציבורית ברחבי העיר, שאנחנו מבצעים אותה, וגם כל מדרכה שאני מתקן, זה פרויקט.
כן. עכשיו, בערים, הרי הערים בעולם עברו משבר גדול בשנות ה-70, בואכה אמצע שנות ה-80 של המאה שעברה, היו דיבורים על זה שהערים, בארצות הברית זה היה דיבור מאוד רווח, שהערים מתות, כולל ערים כמו ניו יורק, כשהן התחדשו.
אבל הם חדשו.
כשהן התחדשו.
בטח.
והן נהיו אטרקטיביות, הן גם נהיו מאוד מאוד יקרות.
אוף,
ונהיה בהן מדהים... תהליך הג'נטריפיקציה המוכר.
נכון.
ותל אביב, אתה יכול לבנות פה, אתה יכולות להיבנות פה עוד עשרות אחוזים של דירות, מחירי הדירות בתל אביב רק יעלו. זה נכון מה שאני אומר?
התשובה היא כן, התשובה היא כן, והתשובה יכולה להיות לא. זאת אומרת, באופן גורף, התשובה היא כן. זה וזה נובע פשוט מתפיסת עולם, כי אפשר לראות את ההבדל פשוט בנושא הזה של דיור בין אירופה לבין ארצות הברית. גם באירופה יש עליית מחירים, אבל היא מתונה והרבה יותר שווה לאוכלוסייה. בעוד שבארצות הברית...
ויש בה הרבה מאוד פרויקטים של דיור ציבורי.
זה תפיסת עולם ערכית, אבל זה תפיסת עולם ערכית שאני מקווה שתובן פה במדינת ישראל, ואני אסביר על מה אני מדבר. תראה. היות ואני הסתובבתי הרבה בעולם, ודיברתי והתעניינתי ואני קצת יודע, אני יודע שבווינה למשל, לפחות 30% מהדירות הן בבעלות העירייה, והן ניתנות על סמך קריטריונים של הסתכרות ומצב סוציו-אקונומי. זאת אומרת, העירייה מעורבת. גם בגרמניה, רוב בני האדם גרים בסחירות.
עכשיו בברלין יש משבר עם הדבר
בסדר,
הזה,
יש
אבל בפרינציפ בברלין יכולת לגור בזול. כן.
וגם בשוודיה כן. זה אותו דבר, אתה גר כן. בעמותות דיור, שהן כן. לא למטרות רווח, שגם שם המחירים עולים, ונכון שיש שוני בינינו ובין אירופה לגבי העניין הזה של מחירי דיור, במובן הזה שגודל, גידול האוכלוסייה שם נבלם כמעט לחלוטין,
כן.
אם הוא גדל רק בגלל הגירה.
כן.
אצלנו העניין הזה של הגידול אוכלוסייה מייצר במדינה שהפכה להיות קפיטליסטית לחלוטין, מציאות שבה אנחנו רואים מה שקורה לגבי מחירי הדיור. עכשיו, תל אביב, בגלל שתי סיבות, מחירי הדיור תמיד יהיו יותר גבוהים. אחד, מפני שהיא המרכז הפועם, שמשרת גם נותן שירותים מיידיים להרבה מאוד אנשים, כמו נגישות לתיאטרון, נגישות לסוגי חינוך.
יש לה ביקוש, נורא פשוט. ביקוש, יש ביקוש.
אתה משתמש במילה ביקוש, אני משתדל להימנע ממנה. משתדל להימנע ממנה.
לא נולדתי בקיבוץ,
בקיצור,
מותר להגיד ביקוש.
מפני שהיא עיר מוצלחת, ומפני שהיא במרכז המדינה.
כן.
ותמיד המחירים בתל אביב היו גבוהים. היו סביבה איים כמו סביון, כמו כפר שמריהו וכן הלאה, אבל בגדול מחירי הדיור בתל אביב תמיד היו יותר גבוהים מאשר במקומות אחרים בגלל מרכזיותה.
כן.
והדבר הזה גם יימשך. אלא מאי, במדינת ישראל הגיע הזמן שיבינו שהגענו לעידן שאי אפשר להסתמך יותר על השוק הפרטי. משתי סיבות. אחת, זה לא שוק פרטי באמת, כי מי שמחזיק את האדמה זה המדינה, 93%, ולכן זאת הסיבה שאין היצע מספיק לדיור, וצריך לשנות דרמטית. אם תשאל אותי אחר כך, אני אסביר מה צריך לעשות, כי המדינה עושה, מה שלא הלך בכוח, עושים ביותר כוח, וזה לא עובד.
כן.
וזה גם לא יעבוד. וזה כמו איינשטיין אמר, מי שעושה 3 פעמים את השגיאה, יש לו בעיה של כבר שפיות.
כן.
אבל הנושא של דיור בר השגה, הנושא של החברה האנושית, שאומרת, כדי לקיים מטרופולין, כדי לקיים עיר, צריך לפחות את האחות, את השוטר והמורה, שיוכלו לחיות בהם, הם לא יכולים לחיות בהם אם אתה לא מספק להם אפורדבל.
מה יכול ראש עיר לעשות? מה יכול ראש העיר תל אביב לעשות?
ופה מגיע הכשל, הכשל שאותו חייבים לשנות ברמת המדינה.
והוא
לשנות את החקיקה שתאפשר לראש עיר לעשות את זה. אני עושה את זה, אבל אני עושה את זה בשוליים, באדמות של העיר, ויש מעט מאוד. ברוב הערים אין אדמות מדינה בכלל, אדמות פרטיות בכלל, אבל אני עושה את זה. ואני מספק, אני אפילו בניתי בניין למורים. ויש לנו בניין פה באיכילוב, לעובדי איכילוב. ויש לנו דירות בר השגה שנותנות הנחה של 40%. שאני בניתי אותן, העירייה בנתה אותן בכל מיני מקומות אחרים, ונותנים את זה, אלא מאי, זה לא מספיק, אין לי כלי משפטי בחוקי מדינת ישראל, שמחייב את הבונה, שאני יכול לחייב את הבונה הפרטי, לספק דיור בר השגה. אני גם פה. אני
אתה לא יכול להיכנס למשל לפרויקטים ומתן, של השכרה לטווח ארוך, שמדברים עליהם.
אין לי אדמה בשביל לעשות את זה.
לא, אז בסדר, אז אתה נכנס למכרז, אפילו למכרז של המדינה כגוף, עיריית תל אביב היא עירייה שיש לה כסף.
לא, עיריית תל אביב איננה ברמה שיש לה כסף כדי להיכנס למכרזים של המדינה.
כן.
המדינה היא זאת שמרוויחה את הכסף מהפרויקט. המדינה היא זאת שצריכה לתת את ההנחה על הקרקע כדי שתהיה דיור בר השגה. ודרך אגב, אתה צודק, אנחנו בקרקע שלנו, ברוב שדה דוב, על קרקע שלנו, 3,000 יחידות דיור, ויתרנו על הרווחים, וכדי שיהיה דיור בהנחה.
אוקיי.
אבל, זה הכל לא מספיק, מפני שתודעתית, כל מקבלי ההחלטות לא מוכנים להיכנס, חוץ מהגרלות האלה, שדרך אגב גורמות לכך שמי שמגריל את הדירות זה לא מי שצריך.
נכון.
כי זה לא מבוסס על שום קריטריון של הכנסה, כמו שאצלנו, זה מבוסס על הכנסה, ולא על, הגרלה. כלומר, הגרלה היא כאלה שנמצאים בקריטריונים. ולכן, אם מדינת ישראל לא תבין שכדי לקיים, היא תראה את זה כשיהיה משבר, אבל זה יקרה עוד הרבה שנים. ולכן אני מודאג לגבי העיר תל אביב יפו.
אני אגיד, ואמרת את המילה האחרונה, יפו, תכף אנחנו נגיע אליה, כי אני אגיד שיש שני דברים רבי עוצמה.
זה מעניין, אנחנו אומרים יפו, וזה יהיה כאן כאילו, אני ראיתי את יפו מהתחלה כפרויקט, ועשיתי את הכל לטובת יפו, ואני מטפל ביפו וכן הלאה, אבל אי אפשר לעסוק ביפו כנושא מקרו. יפו היא ברמת הלאום לא נושא, כי בעיר של 500,000 איש, 18,000 תושבים ערבים, 13,000 מוסלמים, 5,000 נוצרים, עם כל הבעייתיות של הנושא, והיא בעיה מיומה ואני מתעסק בה, והיא מעסיקה אותי, ואני עומד מול בני יפו במצוקה אדירה לגבי איך כל מה שקרה שם דוחף אותם החוצה וכן הלאה, אבל בראייה לאומית לא זה הנושא.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
יש שני גורמים שתתקשה להתמודד מולם בחזון שאתה מציג. האחד הוא שבכלכלה הישראלית, שהיא כלכלה מבוססת הייטק, ונוצר בה, יהיה בה מקרה חריף, וכבר נוצר בה מקרה חריף, של אי השוויון שנוצר, של מי שעובד בכלכלת ההייטק והכנסתו, הן לגבי שכירת דירות והן לגבי קניית דירות, היא אחרת לגמרי. כל הביקוש הזה, או חלק גדול ממנו, התמקד בתל אביב. והדבר השני הוא הנוכחות בתוך תל אביב, של תל אביב יפו, של ישות שהיא חלק, אמורה להיות חלק אורגני מתל אביב, והיא תסבול וסובלת מהתופעה הזאת של הג'נטריפיקציה יותר מכל מקום אחר. איך אתה מתמודד עם הדברים האלה?
תראה, קודם כל, אני אומר, הג'נטריפיקציה איננה בתל אביב עניין של ערבים ביפו. הג'נטריפיקציה היא עניין לכל האוכלוסייה, נניח מסכים. בן אדם פה במרכז העיר, זוג מורים שעובדים כאן, נאלצים בגלל מחירים לעבור לגבעתיים או ללכת החוצה. העניין הזה של עיר לעשירים, לא עיר לעשירים, איננה עניין של ערבים ויהודים. זה קורה גם בפרויקט כפר שלם מכל הפינויים, אז בהתחלה לכאורה כאילו, ואחר כך מוכרים ועוברים למקום אחר. הג'נטריפיקציה נוצרת תוצאה מהמדיניות והערכים שאנחנו רואים, אנחנו כחברה החלטנו, שמי שיש לו יכול לקנות. והחברה אין לה אחריות לא לספק דיור ואחרים, וכתוצאה מזה נוצרת הג'נטריפיקציה. היא החלטה של המדינה ושל החברה בישראל. כי אם המדינה תחוקק חוק שמורה שעובד בתל אביב צריך לעבוד לא יותר רחוק מ-30 קילומטר לצורך העניין אפילו דבר כזה, 30, לא יותר מ-30 קילומטר מבית הספר. זה חוק שמשמעותו שהיא צריכה לעשות משהו כדי שזה יקרה.
כן.
אבל היא לא עושה את זה. ולכן הסיפור של הג'נטריפיקציה יהיה לדאבוני בכל מקרה, ויחד עם זה אנחנו פועלים כל הזמן בלייצר איזה שהם פתרונות בניסיון לעצור את התהליך.
אתה אומר, נקודתי כמו מה שאמרת לי, דיור בר השגה במתחם שדה דוב.
דיור בר השגה איננו דבר נקודתי במדינות אירופה.
כן, ברור.
הוא איננו דבר נקודתי במדינות אירופה. כן. הוא חלק מתפיסת עולם שזה מה שצריך לעשות. שזה מה שהחברה צריכה, יש לה אחריות לספק דיור. בשוויץ למשל, פליט שמגיע לשוויץ, המדינה מספקת לו דיור.
בסדר.
זאת אומרת, זה עניין של תפיסת עולם.
עוד נגיע לפליטים גם בתל אביב.
לא, אבל זה עניין של תפיסת עולם.
כן, כן.
בסופו של דבר.
אז אני שואל שוב על מקומו.
ולכן.
מקומו ויכולתו של ראש העיר תל אביב.
מוגבלת. מאוד. מוגבלת מאוד. במדינת ישראל אנחנו נמצאים עדיין במציאות שבה השלטון המרכזי הוא ירושה בריטית של שלטון קולוניאלי שלא רוצה לתת סמכויות לנייטיבס. חלק מהדימוי והבעיה שלי כראש עיר נובעת מהעובדה שהשינוי שאני יצרתי כאן, שנוצר בתקופתי, אני לא רוצה להגיד אני כי זה עבודה של עשרות אלפי אנשים. השינוי שנוצר בתל אביב נצר דימוי שאם רון חולדאי רוצה זה יקרה. אבל זה לא נכון. כי הסמכות עדיין מצויה בידיה של ממשלת ישראל בכל דבר. נכון, אני אחראי על הביוב, אז הוא באמת מתפקד, אני אחראי על תשתיות, הן מתפקדות, אני אחראי על חוף הים, אז זה מתפקד, אבל אפילו בחוף הים, עד היום, אני צריך לקבל אישור מהנציב העליון, שר הפנים, אישור איפה לשים תחנת הצלה. למה? כי פעם תחנת הצלה הייתה נקודת חוף להעלאת מעפילים בלתי חוקיים. אז עד היום אני צריך לבקש אישור כזה. למה? ככה.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על העתיד של יפו. תתאר לי אותו.
קודם כל אני לא יודע, ואני רוצה להגיד לגבי אני לא יודע, גם לגבי איזושהי תחזית שאתה עשית אותה, שמתבססת על איזשהו דבר שקורה היום, והוא השפעת ההייטק על הנושא של חלוקת העושר.
כן.
תראה, אני לא בטוח שכל התופעה הזאת שנקראת סטארט-אפים, הייטק והתעשייה הזאת כפי שהיא, תישאר בעוצמה הזאת, בטח לא אצלנו ולא בתל אביב. להערכתי, גם בנושא הזה יהיו שינויים, והמשבר שמתחיל עכשיו בענף ההייטק הולך להיות קשה ביותר.
כן, זה, אני לא רוצה, זה לא הנושא העיקרי שלנו, נכון. אנחנו מדברים, אנחנו הולכים לעולם של תיעוש, מיקון, AI וכן הלאה, שיחליף בני אדם, זה אומר באופן בלתי נמנע שיהיה תשואה יותר גדולה על ההון מאשר על העבודה.
זה נכון, זה נכון.
וזה אומר אי שוויון, זה דיון כלכלי מאוד גדול, שאנחנו לא נברח ממנו וגל כזה או אחר בבורסות.
נעזוב את זה, אבל אתה צודק, חד משמעית, שזה הסיפור במדינה שאולי שליש ממנה לומד לימודים כאלה שמכניס אותו למעגל היכולת להתמודד בעולם הכלכלי חברתי של מדינת ישראל. זה הסיפור האמיתי. זה הסיפור האמיתי.
השליש הזה הוא מדינת תל אביב, ועוד נגיע גם לזה.
אני לא אוהב את המילה מדינת תל אביב.
בוא נתמקד לרגע, רון, בוא נתמקד לרגע ביפו.
אז עכשיו אתה צודק לגבי הדברים האלה, ולדעתי ככל שהפערים האלה בין עשירים לעניים, אז נושא של גנטריפיקציה יוחרף, התודעה של הציבור הישראלי תהיה שכן, אמנם, וצריך לעשות. כן. והעובדה היא שהלחץ הציבורי לפחות מביא דיון ציבורי סוף סוף לגבי האם המדינה צריכה להתערב בשכר הדירה, האם צריך לחוקק חוקים שיחייבו את המשכיר לתת דירה שהיא מתאימה למאכל אדם, ועוד 1,001 נושאים שלא היו מדוברים בכלל קודם לכן. אני מזכיר לך שכל הנושא של הסיפור של הדיור בישראל קשור גם בעניין פוליטי שלי. הראשון שעשה את העניין היה דוב חנין שהתמודד מולי ואמר, רון חולדאי אחראי על מחירי הדיור בתל אביב.
כן.
ואני אמרתי כל הזמן, מה אתם רוצים ממני? זה לא הבעיה של רון חולדאי, זה הבעיה של מדינת ישראל. ושלוש שנים אחרי זה...
היית די משכנע, עובדה שניצחת בבחירות.
כן, ושלוש שנים אחרי זה פרצה מחאת האוהלים, שהבהירה לכולם שהבעיה איננה בעיה תל אביבית, אלא בעיה ומצוקה של יוקר מחיה בכלל ויוקר הדיור בארץ. אלא מאי, זאת מחאה שלא תורגמה לעניין פוליטי, לא נתעסק בזה, והביאה רק להישג אחד, שהוא, אני אפילו לא בטוח שהוא ההישג שהיה צריך להגשיג ממנו, הוא החינוך חינם מגילי 3-5.
יפו, מה כן? מה בכל זאת כן? מה אנחנו כן יודעים להגיד על עתידה? מה אתה מתכנן במסגרת
היכולות שיש לך? אני עושה, כן. אז קודם כל, אפשר לומר בצורה מאוד מאוד ברורה, ואת זה יגיד לך כל תושב יפו, שבמה שכרוך בלטפל ביפו, אני עשיתי מה שלא, ודאי לא מה שעשו לפניי, אבל גם ביפו יותר מה שבכל שכונה בעיר הזאת. וזה מדובר הוליסטי, גם בחינוך. כל בתי הספר ביפו הם בתי ספר הכי מודרניים שיש, גני ילדים, תשתיות, ביוב, מים, חשמל, תאורה, כל הדברים שהיו חסרים וכן הלאה. בקיצור, בצורה הוליסטית ביפו, אפשר להגיד שיפו עשתה קפיצה אדירה, אבל, כמו שאתה אומר, גם המחירים עלו בצורה דרמטית.
כן.
פה יש לי שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא, כמו שאמרתי, היכולת לתת דיור ברשגה לתושבי יפו שנדחפים החוצה, לכיוון בת ים ולמקומות אחרים, כשבמקרה שלהם, ואת זה צריך להסביר לציבור הישראלי, מצבו של ערבי ביפו, בוא נגיד את זה ככה, רון חולדאי לא הייתה לו יכולת לקנות דירה לבנו בתל אביב יפו בגלל המחיר, אז הוא קנה 5 דקות מיפו, מחמש דקות מתל אביב באור יהודה. דירה okay. ראשונה לילדיו, אור יהודה.
כן. Okay.
לערבי ביפו אין אלטרנטיבה. וכשהוא גולש, בג'נטריפיקציה נקרא לזה, עקרוני, לבת ים, אין לו שם בית ספר ערבי, אין לו שם מסגד, אין לו איפה... לכן המצוקה של ערבי יפו גדולה הרבה יותר מאשר כל יהודי שחי כאן, אנשים לא מבינים את הבעיה. מה שאני מנסה לעשות, והתחלתי מתחילת דרכי, השגתי אישור בזמנו ממינהל מקרקעי ישראל, הייתה ירושה של פואד, איזה 194 יחידות דיור לזוגות צעירים ערבים, ואז לא האמינו לי. הם לא האמינו לי שאני רציני, והיות והנדרשים היו מהמעמד הנמוך ביותר, הייתה להם בעיה להשיג מימון לדבר הזה, אבל בכל זאת 22 יחידות דיור עשינו, כשאנחנו נתנו אפילו את הערבות להלוואה בבנק.
כן.
ועל קרקעות שלנו, אנחנו בונים עכשיו פרויקט של איזה 20+ יחידות דיור, על קרקע של דונם שלנו,
אנחנו בונים איזשהו בית. שזה טיפה בים.
טיפה בים. עכשיו אנחנו מנסים בפרויקטים הבאים שלנו עם מינהל מקרקעי ישראל, להגיד למינהל מקרקעי ישראל, חברים, אני מבקש לתת דיור לערביי יפו. עכשיו, זה נתקף בשני היבטים. אחד, של משפטיזציה של, נקרא לזה, מתנחלים ואחרים, שבאים ואומרים, מה זה אתם נותנים לערבים? אם...
אדמות הלאום, כן.
כן. בקיצור, דברים מהסוג הזה. כן. מעבר לכך, שיש פה עניין מהותי, אם זה לבני תל אביב, במה שונים הערבים מיפו, כמי שמגיע להם לקבל דיור ביפו. אם ככה, הרי אפשר לבוא ולטעון שמישהו מנעות אפקה, בפרויקט מנעות אפקה, צריך לקבל בנעות אפקה.
דרך מעניינת ליישם את השוויון דווקא כן, ביכולתו אז, של מישהו מאפקה לא משל... לקנות בית ביפו.
אז כן. הנה אנחנו מגיעים לעניין של ערכים. כן. כשערכיך הם כאלה וערכה הם כאלה, זה נראה לך טריוויאלי.
כן.
ולאחרים אומרים, מה פתאום? מה פתאום?
אתה אומר,
ושם יש לי בעיה.
יש סכסוך שהוא טיפה יותר גדול.
ויש לי מקומות שבהם אני כן יכול, וזה אני עושה כרגע, במקומות שבהם המנהל משווק קרקעות, והוא צריך אותי לכל מיני דברים, אני אומר, אוקיי, אבל, בהזדמנות זאת, תנו לי מתוך הסך הכל דירות שאתם בונים, כך וכך דירות, לטובת דיור בר השגה לבני המקום ביפו.
אתה רצית איחוד בין תל אביב לבין בת ים?
אני אענה את זה ככה. התשובה היא, הסייפה של זה הייתה כן. אבל אני צריך להסביר.
כן.
אילו אני הייתי מקבל את האחריות על איחוד רשויות במדינת ישראל, זה לא היה הדבר הראשון שהיה קורה לאחד את בת ים עם תל אביב, אלא דווקא את כל הריבוע שבין כביש 4 לכביש לאיילון, לכביש 5, שהוא כולל 4 רשויות מקומיות, את בני ברק, את גבעתיים, את רמת גן ותל אביב. ולעומת זאת, בת ים הייתה צריכה להתחבר עם ראשון ועם חולון.
חולון, כן. אוקיי.
אבל, היות ואני טוען וחסיד נלהב ועומד חסר עונים מול מערכת שפוליטית לא מסוגלת להרים את הכפפה, נוצרה הזדמנות שבמסגרתה באה אלינו בת ים ואמרה, אנחנו רוצים להשתתף בהכנסותיכם, כי אין לנו, אנחנו פושטי רגל. אמרתי, מה זאת אומרת אתם פושטי רגל? למה דווקא אתם? אני מכיר עוד הרבה רשויות שפושטות רגל, למה לכם? אם אתם רוצים להשתתף בחגיגה פה, בואו תתאחדו איתנו. זה נפל על אוזניים קרויות, וכולם הלכו איתנו, גם משרד האוצר, גם משרד הפנים, גם בבת ים, לא נוצרה התנגדות מי יודע מה גדולה, למרות שהיה שם דו-שיח, כן. שראש העיר מאוד מאוד מתנגד לזה, אבל בסופו של דבר הגענו לזה, שגמרנו את כל התהליך שאפשר לאחד את בת ים עם תל אביב, והבחירות הקודמות היו יכולות להיות בחירות לרשות המשותפת. אלא שהגענו לרגע האמת, שנה לפני הבחירות, ו... שר הפנים דאז, אריה דרי, מסיבות שלא יגידו לך אותם, אבל אני אומר לך, מסיבות של ש"ס בבת ים, אמר, אני אדחה את זה ל-2023. ברגע שהוא אמר, ידחה, נפל מעל הפרק.
כי אי אפשר שלא לא לייחס את זה. אתה נותן הסבר טכני, פוליטי, שאני מניח שהוא האמת. אבל אי אפשר לייחס את זה גם, ואני...
ועל זה אני רוצה, כן, אבל אני רוצה להגיד לך. שאלת אותי איך תראה את תל אביב בעתיד. אתה תראה יותר ויותר. אני לא יודע אם יהיה איחוד רשויות. אבל אתה בוודאי ובוודאי תראה יותר ויותר שיתופי פעולה מטרופוליניים להספקת שירותים לסביבה. עיין למשל את סוף שבוע בתל אביב, נעים בסופש,
כן.
שזה פרויקט משותף שמשתתפות בו גם שואם, גם מודיעין, גם גבעתיים, גם תל אביב.
לפחות בהתחלה רוב... תל אביב מימנה אותו.
לא,
בהתחלה... הרי היה פה כל הסיפור שאי לא... אפשר לנסוע בסופש כי אי אפשר לקחת כסף.
נכון,
בסופש,
אבל זה לא
תל אביב. ואתה בעצם אמרת אני מממנת.
לא, זה כל המייסדות מימנו כן. אותו, אבל אנחנו מממנים יותר.
כן.
זה לא מדויק.
כן.
כולם השתתפו וכולם לקחו אחריות וכולם השתתפו במימון. חלקם במימון הוא שאלה אחרת, אבל בסופו של דבר, הנה יש פרויקט לשיתוף פעולה, שמראה שכשמשתפות ערים פעולה, יש לזה גם ערך בכך שהתנועה היא לא רק בתוך תל אביב, אלא כי תחבורה היא לפחות מטרופולינית, הייתה צריכה להיות בכל הארץ בעצם. אז אתה רואה שיתוף פעולה, ואני מאמין, אני מאמין שכמו שהיה בחוק ההסדרים, חוק שאומר, חוק הקמת תחבורה, רשות תחבורה מטרופולינית, או איגוד ערים לתחבורה,
כן.
כבר היה. לדאבוני, שרת התחבורה הוציאה אותו. היום היא אומרת שהיא רוצה לעשות אותו, אני מקווה שהיא תצליח, כי אני לא כל כך מאמין ביכולתה להצליח. אבל יש דיבור ומבינים, זה יגיע. יהיה פה רשות תחבורה מטרופולינית, מנוהלת על ידי רשויות המקומיות, וכמו שביוב מנוהל על ידי רשויות המקומיות, וכמו שאיגוד ערים דן לתברואה מטפל בכל הרשויות ביחד, כך יהיו פה עוד שירותים מטרופוליניים.
אז אני רוצה, להיות... אני רוצה לסיום לקחת את זה למקום אחר, כי אני מדבר גם עם אנשים בבת ים, ואי אפשר לנתק את זה מהקונספט הזה שנקרא מדינת תל אביב. אי אפשר לנתק את זה מהתחושה של לפחות חלק מהאנשים שם, ואני לא רוצה למקד את זה בבת ים, כי כל סיפור מדינת תל אביב הוא לא שייך לבת ים. שתל אביב, שיש היום ישראל ותל אביב, ושתל אביב הפכה להיות סמל של מקום שאיכשהו פוליטיקת הזהויות הישראלית במגזר מסוים מתכנסת סביבו. אגב, מדינת תל אביב זה לא נאמר רק לשלילה. זה לא נאמר רק על ידי מי שרוצה לתקוף את אלה שהם מנותקים והם לא חיים פה והם לא חיים את הבעיות שלנו. זה גם נאמר על ידי הרבה מאוד תל אביבים כמעט בשקיקה. אני חושב שאם היית רץ בבחירות הבאות, שאני מבין שאתה מתכוון לרוץ בהן, היית רץ על טיקט של ננתק את תל אביב מישראל, יכול להיות זה היה מאוד פופולרי. איך אתה מתייחס כישראלי, לא רק ראש העיר תל אביב יפו, איך אתה מתייחס לפוליטיקה הזהותית הזאת שמתכנסת סביב הדימוי של מדינת תל אביב?
אני חושב שזאת אשליה, האמירה הזאת היא לכאורה נכונה, אבל היא פשוט שגויה מתחתחילה. תושב כפר שלם מדבר בגאווה על היותו חלק מתל אביב. הוא אומר בגאווה אני תל אביבי. זה לא היה מצב לפני 15 שנה. היום תושב תל אביב, גם אם הוא גר בדרום העיר או ביד אליהו, הוא מדבר בגאווה על היותו תל אביבי. העניין הזה של להיות מזוהה עם משהו מוצלח, שיש לו שם טוב, זה נכון גם לתושב בת ים, כי הוא לא יהיה תושב בת ים מחר. הוא יהיה תושב תל אביב. וכשהוא יהיה תושב תל אביב, תהיה לו זהות תל אביבית. כל הסיפור של הפחדים, הרי מה הם אומרים? לכאורה, אם אנחנו נהיה מחוברים לתל אביב, הרי זה מה שאימו עליהם, אומרים לו, אם אתם תהיו זה, אתם כבר לא תהיו יכולים לשלוט בעצמכם. כמו שאתם תהיו...
האחות הקטנה שקשורה ברגל לאחות הגדולה.
אתם תהיו השכונה הדרומית, הדרומית, תקראו לכם דרומים. ואין הבנה...
לעומת היום שקוראים לכם חובטים, זה מצבכם ממש משתנה לרעה.
לכן זאת אשליה.
כן.
זאת אשליה. יותר מזה, דווקא העניין של זהויות, בניגוד לכל הדברים, בתל אביב חיים כולם. זה כמעט המקום היחידי שאתה יכול להגיד שבתל אביב יש את כולם. יש פה את הכי עשירים ואת הכי עניים.
רון, אתה מתוקחת עם עובדות, ואני לא רוצה להיות במקום של...
אבל אני מדבר על דימויים.
מדינת, בוא נוריד את הנושא של בתי עם קצת מסית אותו.
בוא נגיד את זה ככה.
מדינת תל אביב זה המקום שבו במדינה שהולכת, ושחלקים גדולים ממנה הולכים ומסתכלים על עצמם, כעל, נגיד, מסורתיים וכן הלאה, יש עיר שהיא אחת מהערים, העשר הערים שהם הכי גיי פרנדלי בעולם, על ידי כל מיני מגזינים של הקהילה הלהט"בית בעולם, שהיא קהילה שנתפסת, שהיא מקדשת את החילוניות, את ההדוניזם, וכן הלאה והלאה.
תקשיב, כן. לי יש יחסים טובים עם כל חלקי האוכלוסייה.
כן.
יש לי יחסים מצוינים עם החרדים בתל אביב. אין חרדי אחד בתל אביב, יפו, שמתלונן על חייו בתל אביב, או אותו חלק מחברה, שהיא חברה שיש בה גם להטאבים. זה לא מפריע לו באמת. ההפך הוא הנכון. אז לכן, בעניין הדימויים, אני מבין אותו. הוא הכל נכון, הם שומעים.
במערכת הבחירות האחרונה, אני ראיתי סקרים של אחת המפלגות שרצו לא לראשות העיר, אלא למועצת העיר, שבהם תושבי תל אביב, בעיקר בצפון תל אביב, אמרו שהנושא שהכי מטריד אותם זה הדתה. עכשיו אתה אומר, מה אתם? אתם גרים בתל אביב, על איזה הדתה אתם מדברים? אז אני מדבר על זה במישור הזה, במישור של הסימבוליקה התודעתית
נכון, שמתרכזת בתל אביב. נכון, וגם זה דימוי.
כן.
לכן אני אומר, הדימוי הזה שמתואר על ידי המתנגדים לאיחוד עם תל אביב,
כן.
הוא דימוי שגוי, הוא דימוי אמיתי מבחינתם, אבל הוא לא אמת לגבי מה שיקרה אחרי האיחוד. זה מה שאני מנסה לבוא ולהגיד.
אז...
זה לא חשש אמיתי.
תתאר לי, אם כבר הלכנו ל-20-30 או משהו כזה, את, אני לא יודע אם אני אהיה ברור בשאלה, אבל את מערכת היחסים בין תל אביב לבין מדינת ישראל. זאת אומרת, האם אנחנו נראה באמת משהו שהוא באורח החיים שלו, ואתה חי בתוך עמך, אתה חי בסביבתך.
קודם כל אני לא יודע, ודבר שני אני אגיד אותו כן.
כן.
אני כן אגיד, תראה, יכול להיות שאני אומר משהו מאוד מאוד שבלוני, אבל אם יש משהו שאני מודאג ממנו, הוא לא מתל אביב, הוא מאנטיתזה של תל אביב, שהחברה הישראלית לא מתנתקת מתל אביב, היא מתנתקת לפרודות. היא מקימה יישוב חרדי. תל אביב איננה עיר חילונית. היא עיר שגם חרדי וגם חילוני יכולים לחיות בו. באלעד חילוני לא יכול לחיות ולא יחיה. אנחנו מייצרים פרודות של סביבה שאין לי שליטה עליהן. כל תל אביב קטנה יותר משדה תעופה שעליו פיקדתי. כל תל אביב זה 14 קילומטר על 3.5 קילומטר. אבל אם אתה מסתכל היסטורית על מה קורה, אז יש לנו כבר בהיסטוריה היהודית, יש לנו ישראל ויהודה.
כן.
אז ישראל זה המתונים יותר, ויהודה הם הקיצוניים יותר. וזה נכון שבמרכז, מכל אלף הסיבות שדיברת, של העניין של התרבות וזה, העניין של ההייטק וכן הלאה, והכלכלה של אותם אנשים שלמדו חילוני, לא למדו בכולל.
כן.
כי אם הם למדו בכולל, הם לא משתתפים בכלכלה. מה לעשות? אז לכן, זאת הבעיה של מדינת ישראל כולה, היא איננה עניין תל אביבי.
כן.
אז אם אתה שואל אותי לגבי מדינת ישראל מה קורה, נכון, החברה הישראלית היום, ועוד על רקע המתיחות והפחד מהנושא הביטחוני, מייצרת מציאות של בריחה של אנשים שמסתגרים בקרב בני המוכרים להם. ונוצר, בחברה כזאת, נוצר פחד אצל בני אדם ללכת באזורים שהם לא בתחומי המחיה שלנו. תראה, בוא נודע על האמת. כמה מתושבי רמת אביב ג' היו בכפר שלם?
לא רבים, אני מניח.
רבים. 60%. מה עם 40% שלא היו?
אני חושב שגם 60%.
בסדר, אבל אני הולך לכולה.
אגב, הם יגידו לך, אין לי כך מה לעשות שם. זה לא שאני...
זה נכון. זה נכון, אבל מאחר והם מדברים על המקום הנפלא שבו הם גרים לצורך העניין,
כן.
כמה מתושבי כפר שלם או מיד אליהו ביקרו ברמת אביב ג'
אני לא יודע מה יש להם לעשות ברמת אביב ג' אבל אבל גם תושבי יד אליהו, אני לא כך מבין את זה, כי גם תושבי יד אליהו או כפר שלם, וגם רמת אביב ג' מגיעים לפה, למרכז תל אביב. זאת אומרת, זה לא...
לא, יש לי תקופה, יש לנו אוכלוסייה גדולה שגרה ביד אליהו, שלא עברה את הסמבטיון, הסמבטיון היא איילון.
שאגב, יהיה מקורה יום אחד הסמבטיון, או שהתוכנית מתיורדה כבר?
חלקו.
איפה הוא יהיה מקורה?
הוא קודם כל יהיה מקורה במקומות שמאוד צריך את זה, וזה במרכז, באזור תחנת השלום, ובאזור המער הצפוני. של...
לא מתה התוכנית הזאת.
מה?
לא מתה התוכנית הזאת.
תראה, היא בוודאי לא מתה, והלוואי ונוכל להגשים אותה, וכמה שיותר ממנה, מפני שהחצייה הזאת של האיילון, של מין נהר, שחוסם בין שני חלקי עיר, ומאפשר לעבור בה בצורה מאוד מאוד בעייתית, במציאות של היום, רק על גשרים כאלה, זה לא מספיק.
רון חולדאי, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני אופר שלח, נשתמע בפעם הבאה.